בשידור, משדר הבחירות המרכזי של כל חי, לסיכום מערכת הבחירות המקומיות, תשפ"ד, מגיש אבי מירן.
את משדר הבחירות המרכזי כאן של כל חי, הבחירות לרשויות המקומיות ברחבי הארץ, ממש בשעת סגירת הקלפיות, ואנחנו מתחילים את המשדר הזה אל תוך הלילה. עוד מעט בהמשך יתחילו לזרום לכאן תוצאות מרחבי הארץ, גם נביא לפה מדגם ראשוני שמנסה אולי לקלוע בחלק מהמקומות לתוצאות האמת של הבחירות לרשויות המקומיות תשפ"ד. אנחנו כמובן עם הצוות המורחב כאן של כל חי יחד איתכם המאזינים, נזכיר למאזיננו שאפשר גם לראות אותנו כרגיל באתר כל חי, בשידור חי. עוד מעט נפתח כאן את צוות הפרשנים שילווה את המשדר הזה, ונעבור לכל עמדות השידור של כל חי בריכוזים, במטות הבחירות המרכזיות ברחבי הארץ. שם נשמע גם את המועמדים, גם את ראשי המפלגות שרצות למועצות השונות, וגם כמובן בהמשך נתעדכן בתוצאות אמת. אז רגע לפני שהמתח מתחיל בין בית שמש, אלעד, בני ברק, ירושלים ומקומות נוספים, בואו נודה לכל הצוות שנמצא איתנו כאן, עורכת הראשית של המשדר, אסתי פנט, תודה לטכנאי באולפן בבני ברק, למוטי קופר, תודה לאלקנה קליין, הבמאי ואחראי על ניתוב הוידאו, לעורך האתר יונתן שורק, תודה גם לפנחס ורטיימר, תודה למנהל ההפקה שימי ורקר, תודה לסי-לייב, ניתן לצפות בשידור הזה גם בוידאו באתר כל חי וגם ביוטיוב. עוד מעט נהיה במטות הבחירות השונים, אנחנו נשמע את הכתבים שלנו מאלעד, איתי גדסי, ינקל פרידמן יהיה בבני ברק, מנצי ליזרוביץ' בבית שמש, נתי קליש בירושלים, וכמובן אנחנו נדבר בהמשך עם עוד ועוד ערים ברחבי הארץ. תודה מיוחדת למנכ״ל רדיו כל חי, הרב אבי רוזן, תודה לשמוליק תיקוצ'יציק, ותודה למנהל התוכניות בצלאל כאן, וכמובן לכם מאזיננו, אנחנו פותחים את המשדר הזה, ואנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו כאן אל תוך הלילה. בהמשך, ככל שיזרמו לכאן תוצאות האמת, גם נשוחח כמובן עם ראשי המפלגות וננסה להבין מה קרה בבחירות האלה בניגוד להרבה מערכות קודמות שהצליחו להוציא מאיתנו הרבה מאוד אמוציות. אנחנו בתוך מלחמה, רק היום פורסם עוד שמו של חלל צהל, השם מקום דמו, שנפל בקרבות ברצועת עזה, ולמרות זאת, אנחנו רואים בחירות בשיא המרץ, ערנות רבה ברשויות המקומיות החרדיות, וננסה להבין מה קרה הפעם בניגוד לכל מערכת בחירות. לעומת זאת, בבית שמש, המתח הוא בין סיבוב ראשון לסיבוב שני. מי בדיוק יעלה לסיבוב השני? ככל הנראה יהיה שם סיבוב שני, כך על פי הנתונים שאנחנו כבר עכשיו מקבלים מהמרכז. סיבוב השני מגיעים שני מתמודדים חרדים, הרב שמואל גרינברג מול הרב משה אבוטבול, או שנראה את ראשת העיר המכהנת אליזה בלוך מול אחד מהמתמודדים הללו, ואולי תהיה הפתעה ויהיה מנצח בסיבוב הראשון, כל זה כמובן בהמשך. אבל נהיה גם כמובן בירושלים, שם המועצה פחות או יותר יותר יציבה, אולי התחרות אם היא מביא את המספר המנדטים הגדול יותר בירושלים, כאשר ראש העיר משה לאון צפוי בעזרת השם לנצח בבחירות הללו יחסית בקלות. בבני ברק אין הרבה מתח מלבד העובדה גם כן גודלן של המפלגות. תזכור שדגל התורה, אגודת ישראל וש"ס רצות בנפרד למועצת העיר בני ברק, וזה אולי ייתן לנו קצת פעם ראשונה אינדיקציה ליחסי הכוח אחת ולתמיד בין אגודת ישראל לבין דגל התורה, כי בערים הגדולות כולן רצים בנפרד, משכך נוכל פעם ראשונה אחרי מאות שנים לעשות מפקד ולדעת האם ריצה עצמאית לכנסת של שתי המפלגות הללו יכולה להביא מנדטים לכל אחת מהן, או ששתיהן לא עוברות אחוז החסימה. הבחירות הללו יהיו עקובים בעיקר לסיפור המרכזי הזה. אנחנו נהיה בביתר עילית, נהיה כמובן בצפת, שם גם כן צפוי להיות ראש עיר חרדי, אם אכן כל החרדים בעיר הגיעו להצביע, הדתיים, החרדים, המסורתיים, אבל אם שם יהיו אחוזי הצבעה נמוכים בקרב הציבור הזה, אז העיר הזו מפספסת, כי זה המקום היחיד בארץ שיש בו אחדות ממש מקיר לקיר כולם ביחד. נהיה כמובן באשדוד, גם שם הייתה ברגע האחרון ריצה מלוכדת סביב המועמד יחיאל לסרי, גם הוא צפוי לנצח נאמר, לא בטוח בפער גדול, אבל אנחנו גם את זה נדע בהמשך הלילה, נהיה בערים מעורבות, שבהם יש תחרות באמת בתוך מועצת העיר, עד כמה נציגים דתיים, חרדים ומסורתיים ישבו סביב שולחן המועצה, כשאנחנו רואים בשנים האחרונות אולי השפעה יתרה של המועצות המקומיות לגבי אורח החיים של התושבים בנושא שמירת שבת, בנושא כשרות, מקוואות ועוד ועוד נושאים משמעותיים שעליהם הציבור שלנו כמובן יוצא להצביע. אנחנו מיד נפתח את הדיון כאן, ובעיקר הערב נעסוק בשאלה המעניינת ביותר, הצירים החדשים שגילינו במערכת הבחירות הזו, הצירים המשמעותיים שאנחנו פתאום רואים שלא היו כמעט מעולם, אולי פעם אחת בהיסטוריה, זה קרה לפני עשרות שנים, חיבור משמעותי בין ש"ס לבין חסידות גור, חסידות ויז'ניץ, וחיבור משמעותי בין דגל התורה לסיעת שלומי אמונים בראשותו של הרב פרוש, והסיפור הזה הולך להיות הסיפור המדובר לקראת הבחירות הארציות, אלא אם כן כל הצדדים אחרי הערב הזה יצליחו להתעלות על עצמם, להשאיר את הבחירות הללו מאחורי הגב, ולהתקדם בהמשך שיתוף פעולה מלא בין כולם, כי יש לנו כבר את חוק הגיוס שמחכה ממש פה השבוע כבר להחלטות דרמטיות, יש לנו בהמשך את תקציב הישיבות שיגזרו כתוצאה מחוק גיוס כזה או אחר, והרבה מאוד עניינים שלהם כבר חייבים שיתוף פעולה של כולם, ש"ס עם שלומי אמונים, עם גור, עם ויז'ניץ, וכמובן יחד עם דגל התורה, כדי לפצח איזשהו דרך לעבור את המכשול המרכזי שבג"ץ הציב כרגע בפני ציבור לומדי התורה. אנחנו נפתח עכשיו את המשדר יחד עם הפרשנים שנמצאים איתנו כאן, פרשננו עורך הדין אבי בלום, שלום,
שלום
לילה טוב. טוב, ערב טוב, אתה תלווה יחד איתנו את המשדר הזה, וכמובן אנחנו מצרפים את עורך הדין אברהם יוסטמן, שלום אברהם, אתה גם על תקן איש לא עם אמונים, אבל גם איש מספרים, חבר ועדת בחירות כבר ותיק, ויודע קצת לנתח לנו אחוזים ונתונים, אז אתה תסייע לנו גם בעניין הזה. ודובר ש"ס, אשר מדינה, שלום ערב טוב, אשר דובר הרבה מאוד שנים, וגם ניהלת קמפיינים משמעותיים הבחירות הללו בערים גדולות, עוד מעט נדבר על הערים שאתה ניהלת את קמפיין הבחירות של ש"ס, כמו אברמי, בהמשך אלינו כאן נציגים נוספים, מסיעות נוספות ואיתם נדבר. קודם כל נפתח אבי, כשאנחנו מדברים הלילה על מערכת בחירות כזו יצרית, כזו משמעותית, שלפני ארבעה חודשים אף אחד לא האמין שהלילה נדבר על ציר דרי גולטנופ וגפני פרוש. אולי לא גפני, לא האיש הנכון, אבל דגל התורה ושלום האמונים. ואנחנו עמוק בתוך הציר הזה, מה ההשלכות שלו, מה המשמעות שלו, סכם לנו את החודשיים האחרונים.
ויכול להיות שההשלכות שלו יעידו אחר כך על כל המצב של יהדות התורה. אנחנו לא רואים אותם, מתקשים לראות אותם רצים ביחד, אלא אם כן, אתה יודע, זה קצת כמו המלחמה בעזה. יש איזשהו אויב חיצוני במרכאות, שיכריח אותנו אחר כך עם כל הסיפור של הגיוס, וגפני ודרי כבר ישבו ביחד, אגב, על המרפסת של הרדר לפני שבוע וחצי. זה בסוף מה שיאלץ את כולם, אני חושב, בבחירות לכנסת לרוץ ביחד, ובוא נרגיע, כבר ראינו כאלה מערכות. אתה זוכר שישבנו כאן אחרי הבחירות לעיריית ירושלים, שגור הצביעו נגד פרוש, היו מערכות כאלה. אבל אני רוצה דווקא לקפוץ לסוף, כי אם כפי שמסתמן בסקר של מומו פילבר, ואני משס שומע שהנתונים יותר חד צדדיים באלעד, הם אומרים שאם יהיה, שיש כאן פער של למעלה מאלף קול לדעתם, ובשלומי אמונים אתה שומע שהם אומרים כי יהיה קשה מאוד לנצח, אז אם בסוף, כפי שמסתמן, זאת אומרת, שס תיקח את אלעד, בבית שמש, גרינברג ואליזה בלוך יעלו לסיבוב שני, ודרי כבר הצהיר שהוא יתמוך במועמד החרדי, יהיה לו קל יותר...
אצלנו בשידור.
אצלנו בשידור, יהיה לו קל יותר לעשות את זה, אם הוא ינצח באלעד. אז אתה יודע מה, בסוף, על מה רבנו? את כל הדיל הזה יכלו לסגור הרי בתוך החדר, לפני 4 חודשים. על מה יצאנו כאן למלחמות, על מה יצאנו כאן למאבקים, לא אגיד לקרבות, קרבות יש בסג'איה. אבל אם הדרבי הזה נגמר בסוף בטקו, על מה כל המדבר?
חייב לומר שזה
אולי
הוצא.
אולי שימן יוכל להסביר.
זה הוצא, הרי דרי הוציאה את זה לאותם אנשים שהוא עכשיו במרפסת, בדיוק כמו שאמרת, הדבר הזה היה לשולחן, זה הוצא, אבל הוא לא קבל תשובה חיובית.
אוקיי, אז עוד מעט תחזור באמת לדיון הזה, אתה כבר ככה הזכרת את המדגם של שלמה פילבר, בוא נראה אותו על המסך, לפי תוצאות המדגם של ערוץ 14, הסוקר שלמה פילבר, שאגב בתוצאות הבחירות לכנסת תמיד הכי קרוב לתוצאות האמת, צריך לומר, הוא נותן כבר ניצחון לרב יהודה בוטבול באלעד עם 52% על פני הרב ישראל פורוש באלעד עם 48%, ואני נותן כאן כוכבית ואזהרה וסוגריים, מאוד קשה לעמוד לעשות מדגם במועצה מקומית, ברשות, בעיר, בעירייה, שמספר המשתתפים בבוחרים זה לא כמו כל מדינת ישראל, מאוד קשה, ובטח שמדובר באלעד, תמיד התוצאות שם נופלות בסוף על 500 קולות לפה או לשם.
ראש עיר מכהן שעשר שנים עשה חריש עמוק לקרב התושבים. ראש עיר מכהן
שתמיד גם ברגע האחרון מצליח להביא קולות שהם כאילו הבנקר של שס, והוא מצליח להביא אותם, ולכן בואו נשים את ההזהרה הזו כאן, זה לא אומר שכבר יש תוצאות אמת ותוצאות סופיות. זה המדגם באלעד, יש לנו בהמשך תוצאות נוספות, בערים נוספות של המדגם הזה, אבל אני חושב שזו העיר המרכזית שעליה אנחנו נתמקד ונדבר הערב, משם בעצם הכל התחיל. מצטרף אלינו כמובן שימן ברייטקופ, שלום לך שימן.
שלום, ערב טובה.
יועצו של ראש עיריית ירושלים, ואיש דגל התורה, בין היתר, וגם המאזינים שלנו בעיקר עוקבים אחרי התובנות שיש לך מעט לעת,
כן.
לומר לנו כאן, ואנחנו נמצאים בערב כזה, ואנחנו מנסים לסכם את ה3 חודשים האחרונים, עוד לפני שאנחנו מתחילים להגיע לתוצאות, ראינו פה בחירות מאוד אמוציונליות, מאוד יצריות. אומר אבי, על מה בעצם רבנו? אני רוצה לשאול אותך, אולי המריבה פה הייתה בעצם על כבוד?
קודם כל, בעזרת השם מחר, הנה שהוא כאן, הוא שמדין על ידי, מחר נפתח את העיתונים החרדים, והכותרות בכל העיתונים, יהיו התורה הקדושה ניצחה, או קידש משום שמיים וכולי, אז בעזרת השם זכינו כולם לקדש משום שמיים, מושי, אני מעריך שכבר אתה באמצע ההכנות של כתיבת הזה למחר, התורה הקדושה ניצחה, כולם קידש משום שמיים, אז זה
קודם כל הכותר... כותבים את זה מראש.
בדיוק, זה הכותרת של הערב, זכינו לקדש משום שמיים, וזכינו שהתורה הקדושה תנצח, וברוך השם, זה...
ציות מוחלט לגדולי
ישראל. וזה ברוך השם, על זה גאוותנו ועל זה גדולתנו. מה קורה בבחירות האלה? באמת, כמו שאנחנו מסתכלים כאן על המסכים, אלעד הייתה הסיפור המרכזי, שלא ברור למה, אבי בוגר אלעד, גם כתושב וגם כמסקר פוליטי, עיר די שכוחת אל, חוץ מפעם ל5 שנים, אתה לא שומע עליה בשוטוב, זה לא איזה עיר דגל חרדי, שאתה ממנו יוצא תורה לישראל, או ממנו יוצא גדולי ישראל. עיר די שכוחה שמשום מה כל המאוויים והחשקים והרצונות של הפוליטיקאים החרדים התנגזו אליה.
אני אסור מה שתבין את זה, נפנית השאלה הזאת לאשר שאולי...
אני אומר כזה דבר. קודם כל, אגב, תיקון לגבי בית שמש אבי, לפי המדגם...
של פילבר.
אליזה ואבוטבול עולים לסיבוב שני ולא גרינברג.
יכול להיות שיש 2-0 אותו.
ולא גרינברג. בואו נתחיל עם זה, והכל עוד פתוח.
חבר'ה, המדגמים לרשויות המקומיות, אני אומר,
זה התורה הקדושה
ניצחה. הם הכבוד ולמומו פילבר, יש כבוד.
יש כבוד, וזה גם מימור גדול.
מאוד מאוד קשה.
מאוד קשה, בפרט שיש הרבה נעלמים, אבל בוא נחזור לאלעד.
בשמש יש אלפי קולות של אנשים לא מזוהים, שאתה לא יודע מה הם באמת עושים.
נחזור לאלעד, זה לא עיר ראשונה שיש, ראש עיר שיש לו עם אמונים. ניקח את ביתר למשל. בסך הכל, רובינשטיין, בסך הכל בסדר לציבור הספרדי, ואף פעם לא קמנו ואמרנו, בוא נדיח אותו, ממש לא. הבעיה באלעד, לצערנו הרב, שיש
עכשיו ראש עיר, כן,
לא נדיח, אנחנו התמודדנו כדי להראות את כוחנו, לא באמת איימנו. אבל אני אומר כזה דבר, באלעד מה שקרה, שיש ראש עיר, שמשום מה שם לו למטרה, איך אומרים, ללכת על הראש של הציבור הספרדי, לא לספור אותו. בעיקר את רבניו, בעיקר את מנהיגיו, לסכסך, להסיט איש באחיו, למשוך רבנים כאלה ואחרים. כל המהלך שלו מתחילה ועד סוף היה סוג של מרד בהנהגה של ש"ס. ולכן כאן שמו קו אדום ואמרנו, את אלעד אנחנו נחזיר. הוא יכל להתנהג אחרת, הוא יכל לדעתי גם אפילו להגיע לאיזשהו הבנה, ואולי אפילו להמשיך להיות ראש עיר בצורה כזו אחת. אני לא רוצה כבר עכשיו להכתיר, לא יודע עוד מה קורה.
סבלנות,
אבל אני אומר,
אני יכול לתת פרשנות אחרת,
נתת את הסיפור, זה הסיפור שבאלעד היה ניסיון תיגר על ההנהגה של ש"ס, על ההנהגה הרבנית.
אז אתה אומר, בעצם היה מדובר כאן על החזרת הכבוד של רבני ש"ס, על כנו, ולכן
תראה, כולם כבר הצביעו. אני יכול לתת משהו פוליטי, הרי כולם כבר הצביעו, אין אף אחד שעכשיו ישתכנע.
אפשר לדבר כדבר של ראו.
בוא נדבר כדבר של ראו. דווקא ישראל פרוש, אם הוא יפסיד היום, הוא הביא תאר למצב לא רע, 10 שנים יחסית של שקט, יש רבנים ספרדים גם שתמכו, מה הבעיה של אלעד? הבעיה של אלעד היא כזאת. אריה דרעי, היום שהוא חזר להנהגה, הביא את ש"ס להישגים. יש מקום אחד שהוא פצע מדמם, שזה העיר אלעד, שמהיום שהוא נהיה מנהיג יחיד בש"ס, הוא לא הצליח להחזיר אותה לש"ס. לקח אותה פרוש, עכשיו ש"ס הרגישה שדגל התורה מפירה להסכם, יש כאן קונפליקט פוליטי, לא קשור בכלל לעיר, אני לא יודע כמה הוא קשור לפרוש. ש"ס מצד אחד הרגישה שתאיר הזאת מאבדת פעם אחר פעם, למרות שיש לה 48% בבחירות לכנסת, מצד שני דגל הפרה לה שם הסכם, אם דרעי היה מבליג על הפרת ההסכם, כמפלגה פוליטית, לא מדבר עכשיו רבנים.
היה יכול לקבל את הכל.
כן, לא, אבל אם הוא היה מבליג על הפרת הסכם, הוא לא נמשך ש"ס אחרי גיתו.
תשמע גם את הצד השני של הסיפור הזה, וזה שלומי אמונים, ועורך דין אברהם יוסמן כאן איתנו מתחמם על הקווים. הפסקה של 30 שניות, ומיד נשמע את עורך דין יוסמן.
התחנה הבאה, קול חי. התחנה הקודמת, קול חי. התחנה הנוכחית, קול חי. בעל עסק? מפרסם? רוצה להפוך למותג? להשיג חשיפה איכותית למאות אלפי מאזינים מהציבור החרדי? תוודא שאתה מפרסם היכן שכולם נמצאים. למעלה מ400,000 חרדים מאזינים בכל יום לקול חי או לקול חי מיוזיק. התחנה שלך, קול חי.
אנחנו ממשיכים כאמור בשידור, ואנחנו בשידור עם אברהם יוסמן, עורך דין יוסמן, אתה איתנו.
לא, אולי ארצי אותו מדי.
שלומי אמונים, ומדברים על המועמדות הזו בבחירות של ישראל פרוש, לא בפעם הראשונה, אבל תמיד אמרו בערב הזה של הוצאי בחירות לרשויות המקומיות על ישראל פרוש, הפעם הוא הפסיד, איכשהו ברגע האחרון, אתה מוצא את ה-500 קולות האלה שש"ס ספרה אצלה, שבסוף מאחורי הפרגוד הם שמו ישראל פרוש. יש סיכוי גם הפעם, או שהפעם זה משהו שונה, כי ש"ס הציבה מועמד אחר, אני...
קודם כל, אני רוצה לדייק את הנתון שהוזכר כאן מקודם, בערוץ 14 זה היה 49-51, זה הבדל של 2%, כל סקר מתחיל, לוקח לרמת סיכון של 4% לפחות, אני לא יודע מה הייתה כמות הדגימה, אבל לדעתי 4% זה בטווח הטעות בקל, וכמו שהזכרת גם, סקרים מקומיים זה סיפור לא קל, אגב, זה מזכיר לי איזה לילה אחד שהלכתי לישון כשהייתי צעיר, שמישהו מסוים הלך לישון עם 49-51, והבוקר הוא קם עם 51-49.
יש הרבה אנשים שהלכו לישון ראשי ממשלה, וקמו ראשי אופוזיציה.
אני מתכוון לאחד כזה, כן.
בערב ילין בכי היה אומרים רבנים, ולבוקר הנה.
כך שצפו לנו כנראה לילה ארוך באלעד, ומעניין ומתוח.
אבל לא לילה ארוך, כי אנחנו לא מחכים לתוצאות כל העולם, אנחנו מחכים לעיר יחסית.
אז אני אגיד לך, באלעד, בניגוד למקומות אחרים, יפה. אז באלעד, בניגוד למקומות אחרים, ככל הנראה, יהיו קולות כפולות, מעטפות כפולות במספר גדול יותר מאשר, לדוגמה, ביתר עילית.
סביב 600.
560. לא ביתר עילית, אולי מודיעין עילית. גם בביתר עילית יש לך...
גם וגם, כמויות קטנות יותר, ואלעד יש אוכלוסייה ילדתית לאומית, יש שם למשל את בדלוב שמתמודד, ואנחנו יודעים שיש לו מספר מסוים שהוא שואף להגיע אליו, בין אם זה 500, בין אם זה 1,000, די ברור שחלקים גדולים של המספר, של המצביעים שלו, מצביעים עם מעטפות כפולות, כך שבוודאי יש שם מעניין. אגב, הפעם גם יש לנו מעטפות כפולות על ראש שמחתנו, גם של כל היושבים בקלפיות שקיבלו פעם ראשונה אישור להצביע במעטפה כפולה, שזה עוד הולך להגדיל את המספרים עוד. במקומות כאלה, שיש לנו הפרש של 49-51, זה הולך להיות סיפור עם המעטפות הכפולות, כי 500 קול עושים את האחוז הזה. זה כל הסיפור.
אז בוא נקווה...
מה שאומר שיוכרע בבית משפט, זה...
לא, בוא נקווה שהפער יהיה, לא משנה מי נצח, פרוש או
מובק,
שהפער יהיה כזה מובק, שלומר, גם אם כל המעטפות הכפולות הצביעו למפסיד, זה עדיין לא...
אני מזכיר לך שבבית שמש הלכו למשפט על 1,500 קול, או מספרים כאלה, שזה לא מספרים מאוד גדולים, אבל בוא נראה, אני מקווה שזה יהיה באמת...
בבית שמש אני שומע אגב שבעיר הישנה, החילונית, יש פחות מ-50% הצבעה, לכן קשה מאוד לנתח על סמך הסקרים האלה
שמתאים לעליזה 38%. לכן אומרים שאתה יודע, אמרת שעליזה לא יכולה לסיבוב השני לפי תוצאות המדגם, בהתבסס על זה שאחוזי הצבעה נמוכים בבית שמש בקרב הקהל המסורתי, נסה להבין איך זה יקרה.
יש סיכוי טוב שגרינברג
והבוטבול
יעלו, יעלו לסיבוב שני, וזה יהיה מאוד מעניין.
בוא נגיד שיש משאלת לב של כל הנוכחים באולפן, שזה יהיה גרינברג והבוטבול. שעות יגידו.
כן. באלעד השנה יש היפוך מגמה לעומת בחירות קודמות, בגלל שבעבר ראינו את הספרדים הבני תורה מתייצבים לצד דגל התורה. עכשיו קרה היפוך מגמה, בגלל שיהודה בוטבול, אם מישהו קצת רוצה לצלול לתוך מה שקורה באלעד, להבין את הנתונים, יהודה בוטבול בא מתוך הציבור של בני התורה, הוא למד אצל רבי ברוך וייסבקר, הילד שלו לומד היום אצל רבי יגאל רוזן באור ישראל, זאת אומרת, הבני תורה מזדהים איתו, וסרוליק דווקא בתוך הקהל השסי המסורתי, שם הוא בא והוא יודע לכבוש את הלבבות. לכן, קשה לנתח לסמך מה שהיה בעבר, כי היום
הסיפור שונה, בוטבול
זה לא רק צברי שמתמודד מול פורוש.
הלוואי שהספרדים היו נאמנים לבוטבול כמו שהאשכנזים נאמנים לו.
אפשר לומר ככה, זה משפט יפה.
כן.
במיוחד הפלג הירושלמי.
מעניין מאוד הסיפור הזה, ואנחנו רק נאמר תוך כדי שהבחירות הללו התנהלו במקביל לעולם אחר, ממש בפלנטה, ביקום אחר, יש במדינת ישראל מלחמה. וכשאנחנו מדברים על מלחמה, יש מחירים כואבים. תוך כדי שאנחנו מפרסמים, הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל, אנחנו עוברים לדווח מה קורה באלעד. עוברים לעוד שם של חלל צה"ל ועוברים לדווח מה קורה בבית שמש. וגם הערב הזה אנחנו כבר עם הותר לפרסום שני, והפעם זה איתי סייף, השם יקום דמו. איתי סייף, זכרו לברכה, שמתגורר בקהילת אפיקים בנגב, ונפל ברצועת עזה. מוקדם יותר לפנות בוקר, החלל השני ששמו מתפרסם היום בקרבות ברצועת עזה. וזה מזכיר לנו קצת פרופורציות, שמדברים על בחירות לרשויות המקומיות, על כל האמוציות הללו, השמות הללו מכניסים אותנו לפרופורציות, נרצה או לא נרצה, נהיה חייבים לקום בבוקר, מאוחדים, לא משנה מי מנצח, ולא משנה מי מפסיד, אין לנו עם אחר ואין לנו יכולת אחרת להמשיך את התדלוק הזה שחווינו כאן בחודש האחרון, לעוד פרק זמן של תקופה מכאן ולאבא. וזאת שאלת השאלות. האם מה שקרה כאן בבחירות האלה והציר שנבנה כאן ישליך על הסיבוב הארצי? ואני רוצה לחזור לשימן. אתה יודע, אנחנו שמענו מדגל התורה אמירות מפורשות, ברורות. ראינו מכתב של רבני דגל התורה בירושלים, שכותבים לאגודת ישראל, המעשה שאתם עושים עם שס, הולך ומקרב את ההיפרדות בינינו. זה משהו שעשוי להיות?
אני מקווה שלא. אגב, אני לדעתי הבחירות האלה מביאים לתוצאה בדיוק הפוכה. כי אם יש מערכת בחירות אחת שהחומות של הדתיות קרסו לחלוטין, זה מערכת בחירות הזאת. אנחנו רואים את ויז'ניץ רוקדים עם שס, והליטאים רוקדים עם החסידים פה, עם חלק מהחסידים.
לספרדים עם הפלג. קרס,
לספרדים עם הפלג, אין כבר משמעות לא לדתיות, לא איפה
סוף. מחר יש פה גיוס, והם עם הפלג הכל, היום. נכון? זה אומר, עולם הפוך.
מה שהברכה הגדולה שמערכת הזאת הביאה, לצד הרבה כללות שהביאה, ובאמת לצד המחלוקת ובאמצע המלחמה וכולי, אבל ראינו כאן תופעה אחת ברוכה, שזה קריסת החומות הדתיות. כולם יכולים לחיות עם כולם, וזה יכול להוביל לא להיפרדויות נוספות, אלא להפך, להקמת גוש חרדי דתי אמוני אחד גדול, שאני חושב שזה כל יהודי שמאמין צריך לשאוף לזה, שבסוף כל יהודים שמורי תורה ומצוות, יהודים שמאמינים, ילכו ביחד. Okay. זה
ראינו עוד תופעה ברוכה, אם רגע, אפשר לראות אז, גם את הטוב.
אז עוד רגע נראה את הטוב, כן. ברשותכם, בואו נעבור ככה בסבב ראשוני לראות מה קורה באווירה, בשטח, בקלפיות, אנחנו עוברים לעיר אלעד, דיברנו עליה עכשיו כל כך הרבה, בואו נראה את הנתונים עכשיו באלעד, איתי גדסי, אתה נמצא שם, פרשננו הפוליטי, איתי גדסי, שידור חי מאלעד, אנחנו מיד פונים אליך, אתה נמצא במטה הבחירות המרכזי של יהודה בוטבול באלעד, אם אני לא טועה, ותדווח לנו מיד על האווירה ועל מה שמתרחש שם, נזכיר שתוצאות המדגם לרשות עיריית אלעד, זה לא כמו שמופיע על המסך, זה 49% לטובתו של הרב ישראל פורוש, מול 51% לרב יהודה בוטבול, מה שאומר שעל פי תוצאות המדגם הללו, 1% סגור את הפער באלעד לטובתו של הרב
אווירה של 96.
כן, ממש בחירות 96. איתי גדסי, האם אתה איתנו ואנחנו יכולים לשמוע אותך?
האם אתה שומע אותי, אבי?
אבי?
טוב, אני שומע אותך, תגיד לי אם אתה שומע אותי גם. אפשר? שומעים אותנו? טוב, אנחנו נמצאים כאן באלעד, מחוץ למטה שס, היינו גם במטה דגל התורה, נתונים שאתה הזכרת אבי על 1% פער בין יהודה בוטבול לישראל פורוש, אומר שצפויים לנו, אם המדגם הזה באמת יתממש, ככל שנקבל את תוצאות האמת, לילה צמוד ומותח, זה אומר שזה לא מוכרע בפער גדול, כמובן בעוד מספר דקות נוכל לדעת האם באמת עלו הנתונים גם מהקלפיות שיגיעו, מתוצאות האמת מה שנקרא, אם באמת יהודה פורוש הצליח להדביק את הפער, והפער יהיה צמוד, ואנחנו נגיע כאן לפסילה של קלפיות, למצב של ערעורים על תוצאות הבחירות, ובלי ראש עיר ברור, אז אין ספק שהדרמה תהיה מאוד מאוד גדולה, גם מבחינתה של ש"ס, העובדה שלא יהיה כאן מנצח ברור כל כך, בעיר הכי דרמטית של המגזר החרדי, שזה כמובן העיר החרדית, אלעד, ולכן גם במטות השונים כולם הסתגרו, ממש עכשיו כל המועמדים, כל השרים שראינו פה עד לפני ממש חצי שעה שעסקו בהמרצה של אנשים ומצביעים לצאת ולהצביע, בעצם עזבו את המקום, עזבו את המטות, כל אחד הולך וממתין לתוצאות האמת שיגיעו 100 קלפיות שממש עכשיו נספרות, וכשנסיים עם ספירת הקלפיות לפחות 50% נוכל לקבל אינדיקציה האם מדובר באמת בפער כזה קטן, או שמה יש לנו מנצח עוד הערב. צריך לזכור שבערים אחרות, למשל בני ברק, אנחנו רואים לפחות לפי המדגם פער גדול, וזה דווקא כשאחוזי ההצבעה בעיר היו נמוכים ביחס לאלעד. אנחנו רואים שבאלעד אנחנו מדברים על 79% הצבעה, נכון לעכשיו, מה שאני יודע, לא כולל המעטפות הכפולות, כלומר, יש מצב שאנחנו נעבור את ה-80 ומשהו אחוז, בפעם הקודמת היה 85, אז מה שאומר שהלילה עוד צעיר כאן באלעד, ולא בטוח שיהיה לנו מנצח בשעה שעתיים הקרובות, אבל תהיו איתנו כמובן, ננסה להביא כמה שיותר פרטים, כמה שיותר נתוני אמת מהקלפיות שממש עכשיו בכל קלפי, נאמר, יש משקיפים, אנשים שמטעם כל המפלגות יושבים, סופרים את הקלפיות, הנתונים כמובן יגיעו למטות הראשיים, גם למשרד הפנים, ואנחנו כמובן נדווח.
כן, איתי גדסי, מילד, תודה רבה לך, אם כן זה הדיווח. עוד מעט נהיה גם בבני ברק ונשמע מה קורה שם. אבי, רצית לתת לנו את הזווית הטובה של הסיפור הזה.
הזווית הטובה, שאתה רואה שלא מחלחל, מה שאמר שימן, האווירה הזאת של המחלוקת לא מחלחלת לציבור. זה לא מחלחל, זה לא תפס. אנשים לא רבים, אנשים לא מרגישים ניצים, שים את חסיד ויז'ניץ, יש לו עם אמונים, עם דגל, נברו לך על המלחמה, על האותר לפרסום. זה דבר ראשון. ודבר שני, לא ראית במערכת הבחירות הזאת, עם כל היצריות שבה, לא ירדו אל מתחת לחגורה, לא ירדו לפסים אישיים, זה נשאר ברובד המפלגתי, לכן אני יותר אופטימי מאשר במערכות קודמות. יש את חוק הגיוס, ראינו את בגץ יום לפני, זה היום שלפני, לא היום שאחרי, ראינו את בגץ יום לפני ביום שני, הוא נתן קריאת כיוון על תקצוב הישיבות, קורא למדינה, יצטרכו לשבת כאן לדבר. אי אפשר יהיה להשאיר את הסיפור הזה, כנושא המרכזי של המערכת הפוליטית החרדית.
אוקיי, אשר המדינה, כן.
נמשיך את דבריו של שימן, עצם זה שבאמת היו כאן חיבורים שאולי לא טבעיים, כמו שאתה אומר, ויז'ניץ, ש"ס, פלג וכולי, שלום אמונים, זה בסופו של דבר מעיד, שזה לא אומר שעכשיו זה יימשך הלאה. זאת אומרת, אנחנו, היה פה מפקד, כמו שאמרת, זה בסדר, פריימריז חרדי, כל אחד צריך להוכיח את כוחו, גדולי ישראל אמרו גופי תורה, הכל נכון, זה גופי תורה, אבל זה גם בסוף ניהול עירייה, וזה בסוף כוח ותקציבים וכל מה שצריך, ואולי הגיע הזמן שהציבור החרדי באמת כל אחד יפגין את כוחו, אבל עכשיו לבוא מזה, לבוא איך אומרים, לעשות צריבה, שמעכשיו אני לא אלך איתך יותר, ובואו נכנס את גולד כנוף לתוך ש"ס, וכל הדברים האיומים האלה, זה לא יקרה, ממחר בבוקר, כל, מהר מאוד נשכח את הדרמה הזאת, כל אחד יישב בכיסאו, ונמשיך הלאה.
כי תמיד היינו אומרים שהפוליטיקאים, אתה יודע, לפעמים אתה מגיע לכנסת, אתה שומע ברדיו, מריבות והתקדשויות, אתה מגיע לכנסת, אני זוכר שכתב פוליטי צעיר,
ואתה רואה,
מגיע או לפרסה או למזנון, פתאום כולם מתחבקים, אחד שלפני 3 דקות שומע אותו צורח על, אז תמיד אמרנו, הציבור צריך לדעת, הפעם הציבור באמת לא נכנס לזה בכלל. הצעקות היו באמת, אבי.
בשנתיים האחרונות זה כבר לא קורה, זאת אומרת, הרבה חברי כנסת שגם במזנון לא מדברים אחד עם השני.
כן, אז יכול להיות שאני כבר לא ברעב
מזה. אבל לפני שהכל הפרדה.
הקמת המשלת לבנט גרמה לזה
פירול. רק מילה אחת לפני שאנחנו הופכים פה הכל לדבש וסוכר. אם אכן, כפי המתגמים שנראים היום, אלה התוצאות, יהיו אנשים שיצטרכו לעשות חשבון נפש, למה הם גררו את הציבור החרדי למקומות הללו?
אבל גם הפוך, יושי.
מיד נחזור לזה, חברים.
אם לא היו כאן.
מיד נחזור לדיון הזה, אנחנו רוצים לעבור לבני ברק, אנחנו פונים אל ינקלה פרידמן. ינקלה, שלום.
שלום וערב טוב, מה נשמע, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, אתה נמצא בבני ברק, רק תמקם אותנו, איפה אתה?
אני נמצא כרגע במטה המרכזי של דגל התורה.
אוקיי, אז בוא נאמר את תוצאות המדגם לרשות עיריית בני ברק, יאן קלה, בוודאי גם אתה נחשפת עליו. אז הנה, לפי המדגם שעורך שלמה פילבר, מדגם ערוץ 14, ראש העיר הבא של בני ברק הוא... חנוך זייבר.
קצפו.
55%.
נכון.
וכמובן, הרב אוריאל בוסו זוכה ל-38%.
נכון, אבל בוא נדבר רגע, בוא ניגע בתכלס. השורה התחתונה הייתה ברורה שהרב זייבר תהיה ראש העיר. השאלה איזה מועצה תהיה לו, וזאת הייתה שאלת השאלות פה, אם תהיה מועצה לעומתית או לא, איזה כוח יהיה בגדול לדגל התורה, כי פעם ראשונה שדגל התורה הולכת להוכיח את כוחה, לפי השאגות שמחה שיש פה, ואני יכול להגיד לך שכבר, אני חושב שאולי זה הראשון בארץ, מנחם שפירה כבר נצא פה, נאום ניצחון. אתם לא רואים פה את החגיגות שיש, אבל...
אנחנו שומעים כבר כפיים ואופטימיות וחגיגות במטה דגל התורה.
הרב מנחם שפירה פה לידי, ואתם כבר מוזמנים גם להחליף איתו כמה מילים, כי מסתמן שהוא הולך להיות היושב ראש של עשייה הכי גדולה בוודאות פה בעירייה, ודגל התורה לכאורה הכפילה את כוחה פה. אבל בוא נשמע אותו, נגיד לו שנייה שלום
וערב טוב. בוא נשמע, מנחם שפירה שומע גם אותי?
שלום וערב טוב לכל המאזינים.
מנחם שפירה ישמע אותך עוד שנייה אחת.
אוקיי, אז מנחם שפירה, כמובן יושב ראש דגל התורה בבני ברק, ומי שניהל את כל התחום המוניציפלי בדגל התורה, ואחראי ללא מעט חיבורים והחלטות שנעשו כאן בחודשים האחרונים. מנחם, אתה אופטימי הערב, אתה מרוצה ממה שאתה רואה לפני התוצאות, יש אווירה, יש כמובן נתונים פנימיים שלכם.
אני מרוגש ממש. מה שקרה לדגל התורה בשבועות האחרונים זה משהו לא יאומן. אתה רואה את הציבור כולו בלהט, עם אש בעיניים, עבדו בצורה יוצאת מגדר רגיל בכל עיר ועיר. מי שראה את הכינוסים בשבוע האחרון, מי שראה את העבודות במטה, ראו פעילים שעובדים עם אש בעיניים, אנשים הרגישו שהם נלחמים על הבית, לא יאומן, פשוט לא יאומן. איפה שלא הלכת, ראית פעילים עובדים בכזו מסירות, שנים לא היה דבר כזה. אני חושב שקורה פה משהו שאף אחד לא דמיין שיכול לקרות. אנחנו התחדשנו עם אותיות חדשות שמסמלות את השם של המפלגה. אנחנו הלכנו ברוב המקומות לבד. זה נתן לנו, החזיר אותנו לימים הטובים שדגל התורה עם העצמאות שלה, שהיא לא תלויה באף אחד אחר, שהיא יכולה ללכת לבד. ופשוט בכל מקום ומקום ראית את השמחה אצל הפעילים, את השמחה אצל האנשים. ראית את...
בהחלט. הרב שפירה, רק מילה אחת לסיום, משס אנחנו שומעים שאלעד זה מקור העניין, זה האירוע על ראש שמחתם או ההפך. האם גם בדגל התורה זאת העיר שבא או שמאוד תשמחו ותראו כמנצחים, או שאם הרב פרוש לא ראש העיר הבא של אלעד, אז גם אם תקבלו עוד מנדט בבני ברק, זה לא ינחם את המכה.
אבי.
אוקיי, כן, ינקלה, אני מבין שהרב שפירה כבר לא איתנו. אוקיי, אז אנחנו נחזור אליך בהמשך.
בבני ברק יש הרי עוד אירוע.
ינקה לפרידמן, תודה, אנחנו נשוב אליך בהמשך.
אגב, בירושלים, אם יהיה תוצאות, אז אנחנו קצת מקבלים מספרים כאן, מקבלים מספרים, מספרי אמת. נהיה כנראה באזור 250 אלף קולות סך הכל. אני שומע שדגל התורה הביאה הישג פנומנלי, לפי לפחות הנתונים שיש במטות שלהם, בין 50 ל-52 אלף קולות. שס גם הביאה הישג... שאין איך לתאר אותו חוץ ממדים, באזור 43 אלף קולות. אנחנו דברים כאן על באזור 7 מנדטים לדגל, 5-6 מנדטים לשס.
ותמשיך, זה... אני רק רוצה להסביר לצופים, בגלל שהיה כאן קרב ראש בראש. קודם כל, אגודה רוצה לשקם את השלוש שהיא קיבלה מול השש של דגל, ושס קיבלה 5 מול 7, היא רצתה פעם להיות עשייה המובילה, ולשים יד על ועדה לכנון ובנייה, שזה הכוח הכי חזק בעירייה אחרי ראש העיר. וכאן אם דגל תצליח לשמר את כוחה כמפלגה הגדולה בעיר, זה יהיה בהחלט הישג. מעניין כמה אגודה תביא.
לפי הנתונים של דגל התורה, הם הצליחו, זה גם עלייה במספרית, שכמעט לא רואים את המשום 10,000 קולות לדגל, באזור 10,000 קולות גידול לשס. צריך לזכור שמערכת הבחירות הקודמת, הייתה מערכת הבחירות הכי יצרית והכי סוערת, שהוציאו זקנים מבתי אבות והכל, ואם מצליחים
לשחזר,
את ההישג הזה, זה באמת...
אבי, אני רוצה לומר, כן. שתי הערות על בני ברק, אם הסקר הזה נכון, אז קודם כל, הישג עצום לאוריאל בוסו, ואפשר לומר את זה עכשיו, לא ניהלנו קמפיין אלה, מאז שחזרנו מלחמה, שס לא ניהלה קמפיין לראשות העיר בני ברק, זה ברור, זהו ברור,
זה חלק מהדין,
אני לא רוצה לומר, אבל לכן ועדיין, אם הוא קיבל כאלו מספרים,
ועדיין אם הוא מעובר את ה-35%,
זה משהו באמת, זה יותר הצבעת מחאה,
לא, יש פה מעומד שבאמת,
כלומר, אם קמפיין נכון, אולי...
הכל יכול להיות.
אבל יש בבני ברק...
זו הערה ראשונה. הערה שנייה רק דקה. מומו פילבר לא בדק, חבל, את מספרי המנדטים בבני ברק, כי זה האירוע.
זה אירוע גדול. שם האירוע הגדול,
מה שלא שאלת את שפירה. הסיפור שם זה כמה תקבל כל סייעה. אתה יודע מה? זה אולי אפילו חשוב יותר מראש העיר, כי ראש העיר...
זה השלחה לראש העיר לקדנציות הבאות.
אבל מי ישלוט בסוף? כי כל ההסכמים שהיו בעבר, שליש, 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 בתוך הסיעות, פגו, ולכן מי שתהיה הסיעה הכי גדולה, הוא...
זה לא רק הסיעה הכי גדולה. השאלה היא האם תהיה מועצה לעומתית לראש העיר. זאת אומרת, וכאן שאלה גם מה יעשו החבר'ה של שלום האמונים. האם הם מצביעים באמת לאגודה, או שהם הולכים, היות ומספר שתיים שלהם בכל מקרה בפנים, הם הלכו להצביע לרשימה של הרב שאול אלתר, ביחד עם דגל, וידר, יהיה להם בלוק חוסם מול זייבר. זה האירוע בבני ברק. גם בבית שמש, כשאנחנו מדברים, זה גם שאלה בתוך אגודה, כמה תביא העשייה של כוח של שלום האמונים, כמה תביא אגודה של גור וויז'ניץ. זאת אומרת, יש לך אירוע גם פנים חרדי בתוך אגודה, בפילוג הזה שיש, בירושלים הם רצים ביחד.
אברהם יוסמן, קח לך כמה דקות, אולי אתה לא צריך כמה דקות בשביל מספרים.
אני הייתי אומר שאני הייתי קצת ממעט בהישגים של בני ברק, ואולי גם של ביתר עילית שיגיעו עוד מעט של המועמדים הספרדים, מסיבה מאוד פשוטה. הם אספו אליהם את כל המאוכזבים.
הצבעת מחאה.
זה תמיד קורה.
לא רק הצבעת
מחאה. בסדר גמור.
כן, אבל אין לזה שום משמעות.
גם בוטבול אסף את כל המוכזבים של פורוש, בואו נתחיל את זה.
לא, אבל ברמה כזאת, שכשיש ראש עיר שהולך לנצח את הבחירות ומקבל מעל 50% לפי כל הדעות, כמו למשל מאיר רובינשטיין או חנוך זייברט, ומגיע מועמד ספרדי, בביתר אגב, שני מועמדים, נחם זיידה ויחזקאל רוזנבלום, הורידו את המועמדות ועברו לתמוך במועמד הספרדי, כך שהמספר שהוא יקבל בסופו של דבר...
בוא, תהיה בערב הזה נדיב לפחות.
לא משקף, לא, אבל זה לא משקף כלום ביחסי
הפרעות. אתה יודע איזה רכי מעניינת?
גם אם בוסו מקבל 38%.
אחרי הפרסומות, עורך דין אברהם יוסמן, אתה תנסה להסביר לנו אם מחברים את דגל התורה ואגודת ישראל, בנפרד עכשיו, רצו בארץ בנפרד, מלבד במודיעין עילית, רצו בכל ריכוזי הערים הגדולות בנפרד, ונחבר את כולם יחד, נוסיף את הרד ואת רכסים וכמה קומות קטנים, כדי לסגור את המעגל. האם זה יהיה מפקד אחרון וסופי, כמה שווה דגל התורה, וכמה שווה אגודת ישראל. אל תגיד לי מיד שפה הם היו, עזוב ראשי ערים, שלומי אמונים הצביעו למועמד דגל בבית שמש, אבל בפתק במועצה הם הכניסו פתק עצמאי. אז אנחנו נעשה את זה אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם, משדר הבחירות המרכזי של כל חי, לסיכום מערכת הבחירות המקומיות, תשפ"ד ד'. מגיש אבי מימרן.
אנחנו שווים אל המשדר המרכזי לסיכום מערכת הבחירות לרשויות המקומיות תשפ"ד כאן בקול חי. אתם גם רואים, גם שומעים אותנו. עוד מעט נחזור פה אל הפרשנים, נעשה עוד סבב ברחבי הארץ, נשמע מה קורה גם במקומות נוספים, מה עם ביתר עילית ובית שמש, גם שם נהיה ונשמע את הדיווחים. ובעוד זמן לא ארוך התחילו קצת להתחיל לזרום נתונים אמיתיים מרחבי הארץ. צריך לזכור שברוב המקומות רק עכשיו באמת סופרים את הקלפיות, כי הקלפי אומנם נסגרת בשעה 10 לבאים לקלפי, אבל עדיין יש הרבה מאוד קלפיות שבתוך הקלפי יש קהל גדול שעדיין לא הצביע, ולכן עד 10:15, 10:20 עדיין מתנהלת הצבעה, ורק אז שאחרון האזרחים יוצא ממבנה הקלפי, חברי הקלפי מתחילים לספור את הפתקים. אז זה קורה עכשיו שאנחנו מדברים, ספירת קולות. אז ערים קטנות פחות או יותר הנתונים יגיעו מהר, ערים גדולות כמו ירושלים, כמו תל אביב, כמו חיפה, ייקח קצת יותר זמן. אנחנו שומעים גם בטבריה לזה נתונים, ויש את תוצאות המדגם שאנחנו מדברים עליו כל הערב כאן, עם הסתייגות מאוד גדולה, שאלו לא תוצאות האמת, הכל עוד עשוי ויכול להשתנות. עכשיו אנחנו עוברים אל כתבנו מרדכי אלפרין. שלום מרדכי, אתה אוסף נתונים, מביא מספרים, מה אתה יודע לומר לנו נכון לשעה הזו? שלום מוטי.
כן, ערב טוב אבי, אז אנחנו למעשה מביאים נתונים רשמיים ראשונים של משרד הפנים, נתונים שהוא מוציא כעת, אחרי ספירת הקולות, התחילו למעשה לספור את הקולות. אז ככה, קודם כל אחוז ההצבעה הארצי עומד על כ-49%, זה כנראה יגיע בסוף ל-50%. צריך להגיד, פעם שעברה בבחירות בשנת 2018, האחוזים של סך הכל, של כל הקולות, היו על 56%, ככה שאנחנו מדברים למעשה על ירידה של כ-6% בסך ההצבעה הארצי. עכשיו ניתן את הסקירה בערים הגדולות בישראל. בני ברק למעשה מובילה עם למעלה מ-60%, קרוב ל-62% שהצביעו מקרב כלל תושבי בני ברק. בתל אביב אנחנו רואים 40%, בירושלים 30%, נתונים נמוכים ממה שציפו בהתחלה. באלעד בצורה מפתיעה, בגלל הקרב הצמוד שראינו שם בין שני המועמדים לראשות העיר יהודה בוטבול וישראל פורוש, אנחנו רואים את אחוזי ההצבעה חוצים את ה-80%, מתקרבים ל-81%. צריך להגיד כמובן, הנתונים האלה לא סופיים, במשרד הפנים עדיין סופרים את הקולות, ייקח שעות ארוכות, אבל אלו הנתונים הראשונים כאמור.
מרדכי הלפרין, תודה לך. אם כן, אלו נתוני משרד הפנים לאחוזי הצבעה, ומאוד מפתיע, אלעד במקום הראשון הארצי, עם 80% ואולי פלוס, ואחרונה ברשימה ששמענו, זו דווקא עיר ירושלים, שימן. מה קרה בירושלים הפעם? השעננות, ההבטחה
של... אגב, זה לא פריסטיקה
לירושלים. לאון יהיה ראשיר גם ככה?
לא, זה לא פריסטיקה לירושלים, כמו כל הערים,
בגלל הערבים. אנחנו צריכים לקוט את המצביעים הערבים שלו.
אז אתה מנקה, זה כבר 35%, אתה מגיע לאזור ההצבעה ממוצע ארצי, אפילו קצת יותר.
הבנתי,
זה קודם כל. אני חושב שהיה סך הכל עבודה מאוד מאוד יפה בירושלים, גם המפלגות החרדיות, גם כשאר המפלגות עבדו מאוד יפה. אבל אני חושב שהלקח הגדול שירושלים יכולה ללמד את כל מי ששמע אותנו עכשיו, המועמדים והמנצחים, זה מה קורה בימים שאחרי. עכשיו אנחנו עוסקים הרבה בסוגיית הימים שאחרי בעזה, אבל יש גם יום שאחרי הבחירות, ויש הרבה מלחמות והרבה זה. מי שיודע, ביום שאחרי, לנקות את האבק מהחליפה, ולהתיישב עם האויבים הכי גדולים שלו של אתמול, ולהפוך אותם לשותפים, עוד 5 שנים הוא יצא למערכת בחירות, בשלב, ורעי יכול לנוח ביום הבחירות. מי שימשיך את המלחמות ואת האמוציות ואת הנקמות וינקום בזה, הוא גם יעבור קדנציה קשה מנסוע, וגם הסיכויים שלו בבחירות הבאות.
אבל אני חייב לומר משהו על ליאון. אני חייב לומר משהו על ליאון, בכל זאת זה נראה לכם מובן מאליו, אבל צריכים לזכור שלפני 5 שנים היה כאן קרב אימים על היהודי הזה, אמרו שהוא לא בכיר, אמרו שהוא בא מגבעתיים, מה לא אמרו, ושעס, אריה דרי בא, תמך בו, קיבץ אליו את כל האנשים, וברוך השם הוא נבחר, ומאז שהוא נבחר, אתה רואה באמת שקט ושלווה, אתה רואה יהודי שיודע להתנהל בתוך סבך של קהילות וחוגים וחילונים ודתיים וכאלה ואחרים, ועד שזה היום נראה לנו מאוד פשוט וברור, אתה צריך גם לומר באמת על השפור, גם על היהודי הזה, משה ליאון, גם על הרצים שלו,
משה ליאון זה קונצנזוס, בואו, פה לא בשולחן כאן, אלא ירושלים, אני אומר את זה.
וגם,
אפשר לעבור
מירושלים לתל אביב,
בואו נדבר את תל אביב. התזה שלך, שימן, היא מאוד נכונה, בתנאי שכשאתה נבחר, אתה נבחר עם רוב מוצק מאחוריך. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיע כנציג של מישהו שהוא לא רוב, אין ערך ישראל פרוש,
ולהגיד אם
אני
אתנהג,
אני אסביר, ואז להגיד אם אני אתנהג יפה עם כולם, אני אקבל גם את הקדנציה הבאה, זה עובד רק אם אתה משה ליאון, שנבחרת ברוב מוצק של
שס וזה, וגם להתנהג יפה עם כולם, ולא רק להגיד אני
אתנהג
יפה,
וגם 20 שניות
תל אביב. מה יש לנו בתל אביב? זה כל אדם צופה חרדי צריך לשמוח, ויד לפיד שם שם את כל השיתונים שלו, הרי בצלילה, שם את מספר שלהם שלו, אורנר בביבאי, אחרי שחולדאי כבר דיבר על הקדנציות של ביבי ורצה לפרוש, והנה הוא מפסיד שם בפער גדול. שזו בשורה טובה, כי זה אומר שלפיד בצלילה, ולכל המניות האלה של סינת חרדים,
עוד מדובר, עוד ידובר גם על העניין הזה.
לא בתל אביב, וכנראה גם לא בטבריה.
מסיימים את השלב הזה במשדר שלנו, ממש מסיימים שעה ראשונה של המשדר.